רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, ואני מארח את שרון רייך. מה עניינים שרון? רגע, מיקרופון שלך. כן, מה עניינים שרון?
שלום, שלום, אופר.
מה קורה?
טוב, תודה.
נהדר, רגע. פה. עכשיו אני אחליף את המצלמה. אני היום גם על הבמאי, כי המצלמה עובדת, ועכשיו רואים רק אותך. נהדר, מה עניינים?
הכל טוב. פעם קודמת שנפגשנו ברדיו היה לפני 3 שנים. קרו כבר כמה דברים מאז.
קרו המון דברים. סתכלי, זה יופי של אולפן. השתפר לנו, השתנה לנו האולפן. אולפן מקצועי הרבה יותר.
יש פה תנאים, יש פה תנאים.
כן, כאן ברדיו סול. זה רק ברדיו סול. לא חושב שיש את זה ברדיו אחר. אנחנו גם בלייב בפייסבוק דרך אגב, אז אני עוד שנייה, אני יתייג תוך כדי. בהמשך יהיה לנו את השיחת צהריים מפתיעה עם ריקובר.
איזה כיף.
זה יהיה קצת יותר מאוחר. שרון רייך משווקת נדלן, פרויקטים, כאלה דברים, נכון?
נכון.
ספרי לנו מי זאת שרון לאותם מאזינים חדשים שלא מכירים אותך מפעם שעברה.
אז קודם כל אני אספר שבאתי היום לדבר קצת על השקעות נדלן בתקופת משבר, בכל זאת אפשר להתעלם מהתקופה המוזרה הזאת שנקלענו אליה, ימי הקורונה.
יש עדיין קורונה? אני לא חושב.
זהו, יש דיבור על זה שזה כאילו בא והולך. בכל מקרה, אנחנו בנדלן מרגישים את זה, אבל צריכים גם לדעת איך לעבור את זה, ואיך לקפוץ מעל המשוכה הזאת, וכבר בינדר, דנדת, כאילו. אז אנחנו נדבר גם קצת על זה. אני משווקת נדלן, מנהלת מחירות בפרויקט נדלן, בוא נגיד כבר 9 שנים בתחום. באתי בכלל מעולם הפרסום לפני כן. במקרה נקלעתי לחברת נדלן בתור אשת שיווק ופרסום, והתאהבתי בתחום והתאהבתי בנושא, והפכתי להיות משקיעת נדלן בעצמי. ואני שמחה לתרום מהידע שלי ומההבנה שלי לסביבה, למי שמעוניין לשמוע.
איך פתאום קם בן אדם ואומר, וואלה, בא לי לעסוק בנדלן. עולם הפרסום, זה נשמע לי עולם מעניין ומגניב. נכון שעושים שם עבודה טובה, אבל
תשמע, זה כאילו הנחיתו אותי לאיזשהו מקום. אני באתי לתפקיד לרעיון מרקום באיזה חברת הייטק. לאותה חברת הייטק הייתה שלוחת נדלן. המנכ״ל אמר לי, תשמעי, את עם האופי שלך, מתאים לך נדלן. אמרתי, בסדר, ננסה. לא ידעתי כלום, לא הבנתי כלום. ותוך שנה שיווקתי במקביל 10 פרויקטים בכל רחבי הארץ. אז נכנסתי לזה די בכוח, וראיתי דבר מוזר שקורה. בתור מפרסמת שהתעסקה בבאנרים ובכותרות, ראיתי שהמחיר כל הזמן עולה. מתחילים פרויקט במחיר מסוים החל מ, ואז יש פרי-פריסל, ויש פריסל, ואז יש היתר, ואז יש אחרי היתר, ואז יש תחילת בנייה וטרום בנייה, וכל הזמן המחירים ממשיכים לעלות. ואמרתי, רגע, שנייה, איך כאילו אנשים לא קולטים את זה, שככל שהם קונים יותר מוקדם, הם מרוויחים יותר. אז זה מה שאני אוהבת בעצם. אני אוהבת את ההשקעות האלה במוצרים שהם בתחילת דרכם, לא קרקעות ודברים כאלה, פרויקטים, פרויקטים נדלן, פרויקטים חדשים.
הרי בתכלס, אם אנחנו מסתכלים רגע על עולם הפרויקטים, פרויקט נדלן מתחיל בבוקר טוב, אני יזם, אני קניתי אולי קרקע, או יש לי זכויות לקרקע.
נכון.
כנראה חברתי עם סוג של
גורם מממן.
גם גורם מממן, אבל גם קבלן. הרבה פעמים פשוט הם שניהם, זה לא אותו גוף, יש יזם, יש את החברת בנייה.
לגמרי.
הרבה פעמים זה גם אותו אחד, אבל ואני צריך עכשיו להתחיל למכור. עכשיו, להניע תהליך, זה לא יום בהיר אחד, זה מתחילים באפס. כלומר, מרבית האנשים שאנחנו מסתובבים במרכזי המחירות בערים, אני זוכר בשכונה הירוקה בכפר סבא, שם את כל השדירה של הקרוונים.
מדהים.
זה כבר פרויקטים, אבל בשביל שיהיה את התקציב הראשוני, צריכים לנסות למכור
את הכמה דירות הראשונות
בדרך
האלה.
בדרך כלל זה 7 דירות, נכון?
זה נקרא תלו Friends and Family.
אוקיי.
Okay. לכל אחד יש Friends and Family, שהם בדרך כלל מקורבים לקבלן, ליזם.
מקורבים לצלחת, בתקני עסקה.
ואז הם בעצם, זה נקרא pre-pre-sale. או לפני שאנחנו מתחילים לפרסם ולהוציא כסף על הפרסום, בוא ניתן לך את ההנחה, כי הרי בסוף הכל מתומחר, יש דוח אפס. בדוח אפס יש אחוז מסוים שהולך על שיווק ופרסום. מה שהצלחת לחסוך, אתה יכול לתת כהנחה לאותו גורם שקונה די בהתחלה. אז בוא נגיד, השכונה הירוקה בכפר סבא, זו דוגמה מדהימה, כי זה באמת שכונה שלדעתי הכפילה את עצמה מבחינת המחירים ב7 שנים שהיא קיימת. אני כתושבת כפר סבא ותיקה, לא זיהיתי את זה בזמן. אמרתי, מה זה? זה בכלל ביציאה מכפר סבא, זה לא כפר סבא באמת שלנו. ומה שקרה שם, שדווקא אנשים מרעננה והרצליה, ואנשים עם כסף, כן זיהו את המקום הזה כמקום פוטנציאלי להקים בו משפחות וכו' וכו'.
בדיוק היום הייתי אצל לקוחה בפגישה לפני הרדיו, שיש כל הילדים שלה צעירים, גם הם, כולם ברחו מרעננה. אני תושבת רעננה, שוותיקה.
כי רעננה זה כבר עיר מזדקנת ומתבגרת. ופתאום הייתה להם אלטרנטיבה לעבור מעבר לכביש, לשכונה יפה, חדשה, עוד לפני שבנו להם שם את נווה זמר שלהם, שעכשיו בתהליך.
אבל גם נווה זמר, דרך אגב, היא שכונה יחסית יותר יקרה.
נכון.
כלומר, העמדת פתיחה שמי שרוצה לקנות בין רעננה, את יודעת, אני גם כן, דרך אגב, אני יליד רעננה, לא יליד רעננה, אבל מרבית שנותיי את הטיפש 10, נגדיר את זה, עד גיל 23, גרתי ברעננה. גם רעייתי, שהיא רעננית במקור וכל אחיה, אף אחד מהם לא גר ברעננה.
לא יכולתם להרשות לעצמכם.
אי אפשר, כן. וזאת אחת הבעיות של רעננה. עכשיו, יש כאן שכונה מדהימה של באמת היא מתפתחת, היא כבר בסוף שלה, נכון? נראה לי
כן,
כמעט
לגמרי,
בסוף.
כן, לגמרי, לגמרי. כבר כמעט לא נשארו מגרשים, אני חושבת, לבנייה.
אז את אומרת שהפרי-פרי-פרי ישראל הזה, זה לחבר'ה מקורבים לצלחת.
יפה, ופתחת פה נושא נוסף, שזה בעצם מעגלים. מה זה הנושא של המעגלים? הרי אתה מבין שתל אביב, המחירים כבר הגיעו לטופ של הטופ של הטופ.
כנראה, עוד לא נאמר,
נאמרה עוד לא מילה נאמרה אחרונה. מילה אחרונה. כבר כן. מוכרים היום בתל אביב גם ב-60 ו-70 ו-80 אלף שקל למטר. אבל תלוי איפה. ואז נפתחים המעגלים היותר קרובים, שזה רמת גן, אפילו דרום תל אביב, שזה הסכלס של הסכלה, והצליחו לעשות שם עליות מטורפות המשקיעים, ופתאום הרצליה הפכה להיות איזה פנינת פלא כזאת, שכל מי שקנה בהרצליה בשנים האחרונות ובמערבית, חווה עליות מטורפות, ולאט לאט, נפתחים עוד ועוד מעגלים, כמו בת ים, כמו ראשון, כמו כפר סבא, כמו רעננה, ואתה מבין שהמקום הבא שכנראה ימשיך ויעלה, זה המקומות שהם כבר המעטפת השנייה והשלישית לאותם מקומות שכבר עלו והגיעו לאיזשהו מיצוי של מחיר. אז גם לשם להסתכל. אם הסתכלנו עד היום על המרכז ועל הפריים לוקיישנס, וזה היה הרצליה, רמת השרון, תל אביב, אולי בת ים, אולי חולון, אולי ראשון.
כלומר, השוליים של המרכז.
ובוא עכשיו נתקדם עוד. אשדוד. מי חשב בכלל על אשדוד שיכולה לעלות? פתאום אשדוד על הים, זה כבר מחירי נתניה על הים. ומה זה נתניה על הים? שכונת יוקרה, פולג ועיר ימים על הים. אז צריך באמת בנדלן למצוא את המקומות המיוחדים מעבר למעגלים.
אנחנו צריכים לזכור, אני אומר תמיד, זה דווקא המשפטים של ריקו, אבל יש במדינת ישראל, קצב האוכלוסייה גדל.
ברור.
180 אלף לידות בשנה, זה אומר שבעוד 20 שנה יהיה צורך כאן בלפחות 50 יחידות דיור.
מישהו אמר את זה יפה, אני הייתי בהרצאה של דוד פסיג, אני חושבת שהוא עתידן, הוא אמר, ב-30 שנה הבאות אנחנו נקים עוד מדינה. מה שהקמנו ב-70 שנה האחרונות, אנחנו הולכים להקים ב-30 שנה הבאות.
על הבכתי, בוא נסגור את
העסק. זאת אומרת, תחשבו שכל גוש דן הזה, גדרה חדרה, הולך להיות גוש אחד גדול. ומקומות כמו חריש הולכים להיות מרכז הארץ, ומקומות כמו אפולה זה כבר לא פריפריה, ומקומות כמו... זאת אומרת... לא יודעת, אני חושבת שנדלן בישראל זה באמת ההשקעה הכי נכונה לעשות.
זה כן, אבל את יודעת מה, בוא נצא רגע להפסקונת ממש קצרה, אני אחפש רגע שיר, הנה מצאתי שיר קצר, נעלה את ריקו, שהוא בדיוק יכול ככה לסיים את השיחה שלנו, ונמשיך אחרי זה.
בין הערים ובין צלעים צדיק, מלאך בחסד, מכונית ושני בתים. השכינה, אצלו זה עסק, תור ארוך כל העדה. מבקשים ברכה או שתיים, גם בריאות, גם עבודה. הרבי ג'ו קפרה, אדוני מגינם הוא. רבים משדים
בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, עופר לוין, מערך את שרון רייך ברדיו סול פה, וכרגיל, כרגיל, באיחור של רבע שעה לערך, משה ריק עובר על הקו, ריקו, מה קורה?
שלום, שלום, מתנדנד על הקו כרגיל, אבל פה על הקו, מה נשמע?
מצוין, 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 הכל טוב.
יופי.
אני ריקו. מצטער,
מה קורה שרון, מה נשמע?
טוב לשמוע אותך.
איך במיזוג אוויר?
נדע.
מיזוג אוויר.
קריר ומאים.
יש בחוץ, האיחור שלי זה כאה בחוץ, הייתי בחוץ והיה ממש רוחות, אז אני לא שמעתי כלום, אז...
אני
נמצאת בלי חור,
אבל לא נורא.
לא נורא.
בוא נע, ריקו, אני חייב להגיד רגע משהו, לפני שאנחנו נשים לנושא שלך, אני שמעתי שיש איזשהו סברה, שיכול להיות שאפילו בחזרה את שדה דוב. דיברו על זה.
די.
אני, אתה יודע מה, אתה יודע שאני...
הוא דואג להשנות הצהריים שלו. שהלכה שלף שטונדה.
אתה יודע מה, אני חייב לצלם לך את שדה דוב, איך הוא נראה עכשיו. לא צריך מעבר לזה לדבר. אני אצלם לך.
תצלם, תצלם, זה מעניין.
ברור, ברור, זה עניין של שנתיים עד שיחשירו את זה. לפחות.
כמה שנתיים, הלוואי. אין שם מבנה אחד שנשאר כבר על המקום, כולם נהרסו, הגדרות כבר פתוחים, אנחנו בתור תושבים שקרובים לשם נהנים
מחוף פתוח.
חיתוך גדרות וכניסה לים, נורא כיף. הכביש, מה זה הכביש? המשטח אמרה, הכביש אמרה, לא קיים כבר. זה אחד הדברים הראשונים שהורידו. הכל שם מלא חול ואפר. אז...
צלם, צלם, זה מעניין.
היה שבוע, שבוע שעבר היה שם כתבה עם כל מיני תמונות שמישהו נכנס שם בדרך פרצה בגדר וצילם את המגדל פיקוח ואת כל הדברים האלה. היה איפשהו באחד...
כמה אהבתי את השדה הזה.
כן, ריקו, מה קורה בנדלן?
מה קורה בנדלן? בערך כמו בקורונה. עליות, ירידות, ירידות, עליות. האמת שאני... הנושא שרציתי לדבר עליו זה נושא כואב שהמון המון המון חודשים לא דיברנו עליו. ולצערי, בגלל שהענף סוף סוף קצת הניע את עצמו מחדש מאז ההנחיות החדשות, אז יותר עובדים וכו וכו, 5 הרוגים בתוך, אם אני לא טועה, 10 ימים.
נורא.
חזרנו לשגרה, ריקו, נו, צריכים לשפר על החודשיים שלא עבדו בענף. זה בסדר, אני סלח לי על הציניות.
איזה ציניקן, אתה רואה.
אני להגיד את השגרה, את המילה שגרה עם הדבר הזה.
זה נורא.
אתה יודע את דעתי, אתה יודע את דעתי. אני חושב שכל מקום שיש שם הרוג, צריכים לשים שלט ענק, כאן נהרג בן אדם, במהלך הבנייה, הקבלנים יחשבו 3 פעמים. אני תור מתנדב באיחוד הצלה, אני מכיר את הדברים האלה, אני על כל אירוע כזה אני מקבל אונליין בדרך כלל בקבוצת דוברות שלנו.
עופר, שאלה, אתה יצא לך פעם מהתנדבות המדהימה שאתה עושה להגיע לאתר בנייה שקרה שם משהו?
לי לא, אישית לא, אבל באזור שאנחנו יצא לנו לאזורים האלה איך אני אומר תמיד לאנשים, חבר'ה, אתם לא נכנסים, אתם במקרה עברתם עם קפקפים, ואם אין מישהו שייתן לכם כסדה.
נכון.
אין חיה כזאת.
אני חושב שאופר, בוא נעשה עבודת קודש, ואם יש איזשהו חבר שלך מתנדב, שטיפל פעם בפועל פצוע קשה, הרוג, לא יודע מה, שבאיזשהו אתר, בוא נעלה אותו על הקו, שהוא יספר מנקודת מבט שלו, ממה שהוא ראה, איך הדברים האלה נראים.
ריקו, הרגת אותנו היום.
ריקו, זה לא לתוכנית לשאול כאלה, זה...
באמת, ריקו, זה עצוב, אתה צודק, צריך להעלות את זה למודעות, אבל כאילו...
ריקו, אני יכול...
א', אין לי מה לתרום לדיון, וב', בוא נשאלה אווירה, מה
קורה? לא, אני אספר לך עכשיו, דיברנו על השכונות הירוקות בכפר סבא, לפני 4-5 שנים היה פועל בניין שהשתפד שם על משהו, אני זוכר את התמונה, או פועל בניין אחר גם כן בשכונות הירוקות בכפר סבא, שנפל עליו קיר. הוא לא השתפד, אבל הוא נהיה דק. סלח לי שאני אני, אני מאוד ציני בדברים האלה, כי זה דברים שמאוד מאוד מכעיסים אותי פשוט. אז אני יכול גם לעשות, אתה יודע, גלריה של תמונות. לא צריכים להביא אפילו בן אדם שיספר לנו.
זה כל כך כואב, כל כך כואב. ובאמת, אני לא יודע אם זה החום פתאום, או ההתרופפות, או אם זה שרק חלק מהאנשים היו באתר. הרי יש שם עוזרי בטיחות, יש שם מקצוע שהמדינה המציאה. כדי שהם יהיו הממונים, לא עוד מנהל עבודה, אנשים ספציפיים שהם צריכים להסתכל על כל הדברים ולבדוק את הדברים כל יום, כל היום במשך כל שעות העבודה באתר.
אתה יודע מה, פדריקו? עולה לי עכשיו משהו לראש. תסלח לי, שרון, שאנחנו נוסעים מהנושא שלה בכלל, אבל תכף שנייה אנחנו חוזרים אליו, ואתה...
מקורונה לתאונות עבודה.
כן. יש לי חבר, מתנדב אצלנו, שהוא מנהל פרויקט בחברת נדלן ברעננה, מנהל בשטח, הוא גם חובש, אני אבקש ממנו לעשות אותו שיחה, ושיספר מה קורה בשטח, כי אתה יודע, בסוף עובדים סינים בשטח, שגם הם רוצים לסיים, בדיוק. ככה, לעשות שום סוג של דיון ממישהו מהשטח, לא אתה יודע, שום פקח שקיבל עכשיו את האוטו ממשרד העבודה ונוסע לבדוק.
אחד מתוך החמישה שיש.
בדיוק.
זה משהו כזה.
בדיוק, זה דברים. ריקו, מה קורה עם הנדלן קורונה חוץ מהדברים האלה? בואו נהיה שמחים.
ריקו, בואו נספר לך מה קורה אצלי בפרויקט. נפתיע אותך. אנחנו יצאנו לחל"ת, אתה יודע, סגרו את המשרדים, לא היו פגישות, לא באו אנשים בתחילת אפריל. בסוף אפריל מתקשר אליי היזם שאני עובדת אליו, שרון, בואי מהר למשרד. המשרד מפוצץ בלידים. לידים זה מתעניינים שמתקשרים ומתעניינים בפרויקט. אמרתי, טוב, נו, נעשה להם שיחות זום, נעשה להם... מהר מאוד המשרד התמלך שוב בפגישות. מכרנו מאז החזרה לשגרה, בוא נגיד ככה, 7 דירות, 7 חוזים חתומים, שזה משהו שלא היה לפני התקופה הזאת. ואני שואלת אותך, כאילו, אני יודעת מה ההסבר לזה, כי זה ספציפית לפרויקט מסוים שגם מתנהג קצת אחרת מפרויקטים אחרים, אחרי זה אני אשמח לספר על זה. אבל מה לדעתך קורה במקומות אחרים בנדלן?
אני יודע, לא ממחשבות כאלה ואחרות, אני יודע ששני דברים. אחד, כמעט כל היזמים היום מחפשים קרקעות זמינות לבנייה למגורים. המגורים, המשרדים היו המלך ב5 שנים האחרונות, הקורונה לא צריך לדבר אפילו מה היא עשתה למשרדים לה ב6, 7, 8 שנים הקרובות, אבל כולם הבינו שצריך לגור באיזשהו מקום, כולם ראו את הבעיות שיש להם בדירה, את הצפיפות שיש להם בדירה.
מקום עם מרפסת, עם קצת טבע מסביב.
כן, כמה מרפסת זה חשוב, והיכנסו לשיפוצים, מי שלא יוכל להחליף דירה ייכנס לשיפוצים, הענף הזה כנראה מספטמבר, אוקטובר, אחרי החגים, יתחיל לסגשג שוב, אם לא תהיה קורונה בית, אבל בהחלט, המלך ב10 שנים הקרובות הולך להיות
הנדלן למגורים.
חד משמעית, אני חושב גם, אני כל פעם שאני עושה איזה נבואה, אני מקבל כפות מאופר ומדרור, כי אני תמיד טועה. אבל אני חושב שכאן הכיוון הוא של ליצמן, השר ליצמן התמנה, וזה שמספרים שהוא כוחני, וזה שמספרים שהוא לא סופר אף אחד ממטר, אני חושב שזה דווקא יעשה טוב לענף הנדלן. נכון שהוא ידאג למגזר מסוים, זה בסדר גמור, אבל יחד עם זה, הוא גם יהיה חייב לדאוג לכל שאר המגזרים.
אין ספק.
ולכן אני חושב שהולך להיות שוק מאוד מעניין במאות שנה.
השאלה אם זה תלוי רק בו, שזה גם תלוי בעיקר בשר האוצר, כי בבחירות הקודמות או בכנסת הקודמת אנחנו הרגשנו בעיקר את אדון כחלון בתור המוביל של השיטה.
שר האוצר הנוכחי לעניין הבינוי והשיכון נהיה לא רלוונטי בעליל. Okay. יש שניים שהם רלוונטיים, וזה השר ליצמן והשר דרי. כאן יש משהו שצריך לבחון אותו בשנה, שנה וחצי הקרובות, איך זה יפעל ביחד. כי השר דרי אחראי על התכנון, והשר ליצמן אחראי על השיכון, בינוי, על הבנייה עצמה.
ומה עתידה של תוכנית מחיר למשתכן? יש לך מושג בכיוון הזה?
מחיר למשתכן.
מחיר למשתכן ימשיך אולי בטפטופים כאלה ואחרים, אבל הוא לא יהיה משמעותי. אני חושב ששוק הקרקעות, מי שחשוב זה רמי, רשות מקרקעי ישראל, שהיא מחזיקה 90-95% מהקרקעות במדינה, וברגע שליצמן ביחד עם דרי, אני מקווה שישכילו לעבוד ביחד, ואת התכנון ואת הביצוע, לאחד בדברים האלה, להעיף הרבה קרקעות במקומות נכונים למכרזים, אני חושב שאנחנו הולכים לראות בום של בנייה בעוד כשנה וחצי עד שנתיים במגורים.
מהפה שלך?
אני...
לא היה ליצמנים והדרים.
חד משמעית. אני סקפטי. רק על המשכנתאות, אתה עוסק בתחום הייעוץ משכנתאות, אני בטוח שעבדת קשה בשלושה שבועות האחרונים.
שמע, השוק התעורר. השוק ללא ספק התעורר, כמו ששרון מספרת, ובדיוק סיפרתי לשרון על חבר ממשרד תיווך ברעננה, שהוא אומר שהחודשיים האחרונים היו החודשיים הכי חזקים שלו מהשנתיים האחרונות. אז כן, השוק מתעורר, כי אנשים בכל זאת, אתה יודע, גם אותם אנשים שאמרו, אוקיי, נגור עוד שנתיים בדירה עם ההורים, ונזה, הם הבינו שאחרי הקורונה אי אפשר לגור עם ההורים ביחד יותר
מדי. או עם ההורים, או בדירה הקטנה, או בזה, או פתאום כל אחד רוצה דירת גן.
היו כאן כל הדברים, אבל אני צריך להרוס קצת, ותסלחו לי, עוד פעם, איחוד הצלה, נפגשתי עם נשיא... כן, נפגשתי לפני שבוע עם אלי ביר, נשיא איחוד הצלה באיזשהו אירוע, ואיפשהו עלה שמו של ליצמן, ואמרתי, בואו, תשקיעו בנדלן כזה. ואז הוא אמר, נדלן? ליצמן עכשיו שר, הוא יערוס את זה כמו שהוא הרס את הבריאות. זה אלי ביר אמר. אז אני מקווה שהוא מאוד מאוד טועה. טוב, והוא אחד שמכיר את ליצמן. טוב.
אבל הוא טועה, אני אגיד לך, אתה יודע, שנינו אנחנו יודעים למה הוא
לכאורה, לכאורה.
לכאורה, יותר נמוך מאיפה שאנחנו נמצאים כבר.
וואו.
ועברנו כבר את משבר 2008 ומשבר 2000.
שנים לא השתחררו את קרקעות של מנהל מקרקעי ישראל לשוק החופשי, רק לשוק דיור למשתכן, אז כאילו...
בוא נקווה שיהיה טוב, נו, אופטימי, מפגרים אבל אופטימי, כמו שאומרים.
ומה עם פינוי בינוי, ומה עם כל הוועדות לתכנון ובנייה שאמורות לקדם דברים, ושזה ייקח פחות מ-20 שנה לצאת עם מתחם חדש לשיווק.
תראו, כן. זה בעצם עלית שרון עלית על הנקודה, זה הדבר הכי חשוב ומהותי, הקטע של התכנון, ובמיוחד השילוב, שוב, השילוב בין עשה, בין הלשכה של ליצמן, הלשכה של דרי בדבר הספציפי הזה, ההפרדה הזאת זה הדבר היחיד הלא טוב שקרה, שהוא לא מובן, מתי הדיור היה דבר מצוין, תחת כיפת שמיים אחת, מתי הדיור היה את כל, את כל נושא התכנון וביצוע, שפה אחת, מחלטות אחידות, אבל...
רק שהשר לקח את זה למקום שהוא היה פחות טוב לשוק הנדלן, בעינינו הנדלניסטים, ובוא נראה באמת מה יהיה. תראה איך שלא נסובב את זה.
שרון, דפקטו, גם לציבור, גם ללקוחות שלנו, ללקוחות הפוטנציאליים שלנו, גם אותם, סליחה על העברית, זה דפק. מחירי הדיור עלו ב-17% בקורות. של כחלון,
ברור,
שנים.
ברור. הוא נתן מתנות לזוגות הצעירים או לכאלה מחוסרי דיור, פה ושם, כן, שמעתי על אנשים שוואלה, עשו את עסקת חייהם. ברוב המקרים הם הולכים להיות משקיעי נדלן, הם בחיים לא יגורו, לא בטבעון ולא בכל מיני מקומות שבהם הם זכו. קיבלו מתנה יפה מאוד על חשבוננו, וזה בסדר. זוגות צעירים צריכים שיהיה להם קורת גג במדינת ישראל, אבל... למה, כאילו, למה זה במקום? למה זה צריך להיות או-או? למה זה לא יכול להיות גם וגם? זה מה שלא הבנתי בתקופה הזאת.
הפתרון הוא פתרון כולל, צריך מחשבה כוללת מה עושים עם הכל, לא רק עם סיגמנט אחד.
בדיוק.
את צודקת לגמרי. אפרופו שרון, לקראת סיום, לקראת סיום הפינה שלי, אני רציתי...
חצי תוכנית, פינה.
לא, אבל כיף, אתה יודע, זה אנשי שיווק.
לא, ברור, כן, ברור, אנחנו מדברים וזה כיף, אני לא מתלונן.
אני רציתי לבשר לך שהקורונה עשתה דווקא דבר אחד מצוין, וכמו שבשנת, במשבר נגיד ב-2008, יצאו דברים טובים, כמו וואטסאפ, פייסבוק וכו' וכו' וכו'. אנחנו הולכים, אני בשילוב עם אוניברסיטת בר אילן וחברת במבי, שאת מכירה בטח טוב.
ברור.
בקרוב אנחנו הולכים ללמד איך מוכרים נדלן בדיגיטל בלבד. הולכים לעשות קורס.
אני ידעתי שאתם תיקחו ממני את המקצוע שלי ותהפכו אותי בסוף למסך וידאו.
למה? במקום לשבת בהרצליה, תשבי בבית, במשרד שלך.
האמת שכבר עשיתי את זה. כבר עשיתי פגישות זום בתקופת הקורונה.
את וכל החבר'ה שלך, אתם פשוט תשבו בבית עם חולצה יפה.
עם הרקע של הכנרת מאחוריי.
כן. סנדלים, ולא צריכים...
ואנחנו נביא אנשים מדהימים מהטלוויזיה, שילמדו בכלל איך את המימיקה ואת התנועות ואת התאורה. אנחנו נביא במאי מפורסם שיגיד איך עושים את הכל. והקורס הולך להיות טרנס-אטלנטי, כמו שאת יודעת, 66% מהנדלן בניו יורק, זה ישראלים ויהודים. זה הולך להיות ניו יורק-ישראל, קורס ראשון של מכירות והשכרות נדלן בדיגיטל.
מתאים לי, קח אותי בחשבון בתור מרצה אורחת.
אם השכר שלך הוא סביר, אז...
נסגור, ברטר, נסגור, נסגור.
בשביל לבקר את מרק זאבי מבמבי בניו יורק, אני זורמת. ליכשה, יפתחו השמיים.
מרק חוזר אלינו.
או, בשורות טובות.
כן.
ריקו, שמחנו, וכמו שאתה תמיד אומר...
אני אגיד ויוסיף, חברים, רוצו תורסו לקנות דירות, כי המחירים עכשיו ממש יעלו, אנחנו ממש על קצה התאום כלפי מעלה שהמחירים יעלו, ואגב, אתם לא צריכים לרוץ, אתם יכולים לרוץ לחדר ליד, לפתוח את הזום ולקנות דירה.
הרבה יותר פשוט.
כן, נכון. ריקו, תתראה שבוע הבא.
שמחתי. שרון,
להתראות. ביי, יוש, היה כיף. ביי.
ביי, ביי, ריקו, ביי. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. תמיד כיף לדבר עם ריקו.
נכון.
תמיד, וזה לפעמים נגרר ואי אפשר להפסיק.
הצלחנו להכניס, בסוף הצלחנו להסיט אותו מהנושא שהוא כיוון אליו לשמחתי.
זה נושא, אני עוד פעם, אני...
אנחנו לא ממיתים בנושא, אבל...
אני מאוד ציני בדברים שמאוד מאוד כואבים לי, אני... וזה מרתיח אותי כאלה דברים. השקעות נדלן, זה הנושא שלנו בתוכנית.
נכון. אז בואו נדבר באמת על תקופות משבריות.
אני רוצה שנייה, ברשותך, יש לנו שני סוגי השקעות אפשר להגדיר. בשביל שאנשים ככה, קודם כל נסדר. קודם כל, אני יש לי נכס, אני גר בו, אני רוצה עכשיו להשקיע. זה השקעה מסוג אחד. מסוג שני, יש לנו גם השקעה. אני גר עכשיו בסחירות בתל אביב, אין לי מספיק כסף לקנות דירה בתל אביב, אז אני קונה דירה בטבריה לצורך העניין. וזה סוג של השקעה, כי אולי הכסף ימנף את עצמו, וזה שני הסוגי השקעות, נכון?
אז אני מגדירה את המשקיעים לשני סוגים של משקיעים. יש את הפליפרים, אלה שקונים זול, מוכרים כשהשוק נמצא בטופ שלו. זה כמו שהסברתי בהתחלה, אנשים שקונים בתחילת פרויקט, אחרי 5 שנים הפרויקט כבר גמור, מאוכלס, המקום כבר נראה משהו אחר, הנכס כנראה עלה בכמה עשרות אחוזים, והם עושים פליפ, הם בעצם מגדילים את העונה העצמי שלהם. ויש את אלה שקונים נכס מניב. עכשיו, נכס מניב היום בשוק הנדלן למגורים, זה אחוזים שהם לא מאוד מאוד אטרקטיביים, בטח שלא במרכז, כי המחירים כבר גבוהים, הסחירויות ביחס למחיר של הדירה, הוא לא נותן מספיק תשואה. לא ניכנס עכשיו לחישובי תשואה וכולי, ואנחנו מדברים על 3%, 4% בפריפריה.
זה מאוד, אני דרך אגב, אני חושב שזה, אני עשיתי דרך אגב איזשהו סוג של ניתוח עכשיו לנכס בחיפה, שהמחיר שלו היה פחות מ-700,000 שקל. אתם מוסיפים את כל הדברים האלה, והשאלה כמה כסף את צריכה לממן. האם הכסף יושב סתם בבנק ולא עושה שום דבר,
יפה.
אז זה שווה.
כשאתה אבל... לוקח בעצם את החישוב של התשואה, רק על ההון העצמי שאתה צריך, אם זו דירתך הראשונה, אתה מביא רק 30%, השאר ממונף, השאר זה על ידי הבנק, ה-70% הנותרים כמשכנתה, ואז אין ספק שהנכס מבחינת תשואה כבר יודע לתת תשואות של 8-9% לא,
נכון,
על ההון
נכון,
העצמי.
אבל אני אומר, אפילו גם עם ההון העצמי שלי, יש לי 100% הון עצמי, יש לי 1,000,000 שקל, ואני יכול לקנות דירה במיליון שקל, בלי לקחת שקל משכנתה ולשלם ריביות שיכולות, אז בכלל התשואה שם מצוינת הרבה יותר.
אבל כמה גם... תקבל על דירה של 1,000,000 שקל? 3,000 שקל בחיפה.
3,000 שקל?
לא שזה מעט, אבל זה לא.
כמה אני מקבל על זה שזה יושב בבנק? על זה שזה יושב בבנק?
הרבה פחות, זה בטוח.
הרבה
אבל
פחות.
אבל ייתנו לך המשקיעים המתוחכמים, יגידו, אז בשוק ההון אני עושה בערך 6% שנתי. איך בנדלן אתה יכול לעשות יותר מ-6% שנתי, ואנחנו לא מדברים על אני... הנושא של המיסוי? אני אסביר לך. איך?
שזאת פה, זה הרעיון שלך, לא אני. אני יושב רק
שואל. איזה מזל שאני פה. הייתה באמת תקופה של שוק משרדים. בשוק המשרדים דיברו על תשואות של 8-9%. למה? כי במשרדים משלמים יותר, פר מטר וכו' וכו' וכו'. הנושא של המשרדים באמת קצת יורד מהפרק, לדעתי, בעיקר באזור המרכז. בכלל, בכלל, בכלל לא הייתי פוסלת את הנושא של משרדים מחוץ במעגלים השניים שלישיים. אני חושבת שדיברתם על זה גם בתוכנית הקודמת, נתניה, חדרה, אשדוד, המקומות האלה הם עוד לא רבועים במשרדים.
אני חושב דרך אגב, מה שקורה היום עם עולם שוק המשרדים לפי העיניים שלי, הרי מהמשקפיים שלי יותר נכון, שוק המשרדים, למי שרוצה, אם אני עכשיו רוצה להזכיר משרד, בשביל משרד עבודה, לקום בבוקר ולכת לעבוד, הקורונה נתנה לי ניור ואמרה לי, אופר, אתה יכול לעבוד מהבית. אבל חסר לי את משרד הפגישות, את חדר הפגישות המסודר, ולדעתי מי שיבוא ויעשה רק חדרי פגישות, לא WeWork או Regions כאלה, Regions שבאים ומזכירים חלל משותף, כאלה דברים, רק אתה רוצה פגישה? זה היומן של הפגישות, זה החדר, אני חושב שם הוא יצליח הרבה יותר באזורי המרכז.
אז א', זה רעיון מדליק, ובאמת היום הרבה בנייני משרדים חדשים שקמים, אז יש קומת פגישות שהיא קומה מסודרת, שאפשר להזכיר שם, ויש שם מין ניהול לוז כזה. אני עדיין חושבת שמקומות כמו חדרה לצורך העניין, ואני כן מדגישה את זה, כי מתוכנן שם פארק הייטק חדש. הרכבת, התחנה הגדולה של בנימינה, הולכת לעבור לחדרה. בעצם הפארק הייטק הולך להיות צמוד לתחנת רכבת, ואני חושבת שהרבה אנשים שהיום מתזזים את עצמם לתל אביב ולהרצלי הפיתוח ולמקומות כאלה כדי לעבוד, יוכלו להגיע לחדרה מאוד מאוד בנוח, וזה יהיה להם נוח, ולמעסיקים זה יהיה נוח, וכן הייתי מכוונת לשם. אם מסתכלים על כיוון של משרדים, אבל בוא נדבר באמת על נדלן למגורים, כי זה הביג ליק, ולא צריך לפחד מפריפריה וממקומות, צריך רק להסתכל מבחינת היצע וביקוש מה שיש. יש מקומות בארץ שכך לא נפציץ עם הדיור למשתכן, ושם לא הייתי נוגעת היום בנדלן להשקעה למגורים.
קריית מוצקין.
למשל.
בניינים שלמים להשכרה.
גם באר שבע לדעתי כבר מאוד מאוד רוויה בנדלן, למרות שבאר שבע ממשיכה להפתיע כל פעם מחדש.
כי באר שבע יש שם גם אוניברסיטאות והמון מכללות.
דברים קורים שם.
כן, יש שם משהו טוב שקורה בעיר, אפשר להגדיר לזכותו של ראש העיר שם.
מדהים,
הבחור הזה. זאת עיר שאני חושב שאם ייקחו אותה ויפתחו אותה בעוד ערים נוספות, שלאו דווקא נמצאות בטווח חדרה גדרה,
תראה מה זה אוניברסיטה. אוניברסיטה מייצרת חממות הייטק ומייצרת תנועה של אוכלוסייה איכותית לאזור. אני למדתי באוניברסיטת באר שבע תואר שני, מכפר סבא לבאר שבע ברכבת כל פעם, נהניתי מכל רגע. אבל באר שבע. אז זה מה שאני אומרת, באמת להסתכל על הדברים שיכולים להיות קצת יותר מיוחדים וקצת להתאים יותר לתקציב שלך. אני היום משווקת, במקרה, אני היום משווקת פרויקט על שפת הכינרת. טבריה נחשבת כעיר באמת שלא קרה את הכלום בשנים האחרונות, אבל מי שיסתכל קצת על המספרים יראה שבשנים האחרונות יש שם עליות מחירים מאוד מאוד יפות, ושהתשואה שם היא מאוד גבוהה באופן יחסי, כי הדירות הן זולות. ואם אתה רוצה לקנות שם נכס שהוא ייחודי, אז תקנה נכס עם נוף פתוח לכנרת, משהו שהוא לעולם יהיה לו משמעות
וכוח. אגב, המחיר של הנכס שם זה גם לא מחיר של נכס על חוף הים בנתניה או באשדוד.
בדיוק, שם אתה עוד יכול להרשות לעצמך. עכשיו, מה זה כנרת תל אביב? זה כבר שעה ורבע, שעה וחצי עם הכבישים החדשים שנפתחו, וכביש 6 לכיוון צפון, זה באמת כבר שום דבר. אנשים עוד יש להם בתפיסה, טיול הכינרת, זה טיול כזה של יומיים שלושה, בדיוק. עם אוהלים וזה. לא, אתה ביום אחד, אתה נוסע, לא חזור, קופץ לכינרת, חוזר, ועל הכיפק. אז לפתוח קצת הראש לדברים אחרים.
אני דרך אגב, אני חייב להוסיף איפשהו, את כל נושא של עולם הנדלן להשקעה, אני, התפיסת עולם שלי, אם אתה לא חי 100% בנדלן, ותסלחי לי, אבל לעשות פליפים זה לא נכון לך. אבל אם יש לך כסף כרגע שיושב בבנק ולא עושה שום דבר, כי גם להשתזף הוא לא משתזף, תשקע אותו בנדלן, גם אם אתה צריך לעשות השלמה עם מימון כלשהו. דרך אגב, אפשר משפחה, שני אחים קונים ביחד פתאום נכס.
נכון.
או קונה כאלה דברים בלי מימון אפילו.
אבל למה בלי מימון? למה אתה כל הזמן אומר בלי מימון? נכון, נדלניסטים מתים על מימון.
אני יודע, אנחנו מתים. אני אומר,
כי בסוף השכירות משלמת את המימון, ואתה נשאר עם האימא.
אז מי, אני הולך עכשיו לקיצוניות. יש שני אחים, לכל אחד יש 500,000 שקל, הם לא יכולים לקנות אף אחד מהם דירה, אף אחד, כלום, שיושב בבנק. כך, שים את זה בנכס של 1,000,000 שקל, לא משנה כרגע איפה.
נכון.
תקבל 3,000 שקל בחודש כסף על הכסף הזה. 15 שנה, 20 שנה, דברים קורים בנכס. הערך של הנכס יישמר, של השווי של 1,000,000 שקל, הוא יישמר. כלומר, אם בבנק יש לנו אינפלציה שנתית, לא משנה של 1%, 0.5%, יש שחיקה של הכסף. הנדלן תמיד יעלה וישמור על השווי שלו. עכשיו, קחי 20 שנה קדימה.
אבל זה אנשים צריכים להאמין, אתה מבין? אני מסתכלת 70 שנה אחורה ומסתכלת קדימה, כאילו ברור לי שהמחירים בישראל רק ימשיכו ויעלו.
אני אומר משהו אחר, אז ביא את הצועה. אין, אפס צועה. שרון, אפס צועה, בסדר? אבל עוד 20 שנה, יש להם פנסיה מהנכס הזה, יש להם אפשרות להתקדם מהנכס הזה, שם הכסף. וכאן, דרך אגב, עם מי שלקח מימון, 20 שנה לא רואה כסף. לא רואה. משכנתה מכסה.
דוגמה טובה. יש לי ההורים שלי וחמי וחמותי. ההורים שלי כל החיים עבדו קשה וזה, אבל לא קנו עוד דירה כדירה להשקעה. וחמי וחמותי ירשו איזו דירה קטנה מצ'וקמקת בצפון תל אביב. ווואלה, הדירה הזאת, זה אחלה תוספת לפנסיה. הם חיים היום כמו מלאכים, נוסעים, חוזרים.
והם לא היחידים, דור ההורים שלנו.
והם לא חיו ככה תמיד. פתאום בפנסיה, וואו, הם מתפוצצים.
עכשיו אני אוסיף לך משהו נוסף. דור ההורים שלנו, יש להם בדרך כלל פנסיות גם סבירות.
נכון.
הם לא הדור שלך ושלי, שאין לנו פנסיות. אז מה שנקבל זה מביטוח לאומי, את ה-2,000 ומשהו
הפנים,
שקל, ועוד
הפנים,
אולי 800 שקלים, במקרה הטוב.
חייבים לדאוג לעצמנו, אלוהים הדברים.
זה דור שנהנה מהפנסיות, ואומרות, הפנסיות זה עושות להשלמה, שיש להם פנסיות טובות יחסית.
נכון, נכון.
יחסית, לא רעב מה שלנו.
עבדו במקומות 20-30 שנה, חסכו כל החיים.
גם התוכניות פנסיות של פעם היו שונות ממה שאנחנו היום.
נכון.
והדבר הזה, אני מסתכל לכיוון ההשקעה, בנדלן צריכה להיות שם. אמר לי פעם, היה לי שיחה עם יוסי, שעבד במרכז הבנייה לפני 5 שנים. והוא דיבר איתי על נכסים בטירת הכרמל. ושאלתי אותו, אז אתה מדבר איתי שממוק המעמקולת משנות ה-80 יהיה השכן שלי? הוא אומר, לא, ממוק היה הדייר שלך. אבל תחשוב שזה חיפה, טירת הכרמל, ומתישהו יפתחו שם את האזור. בעוד 20 שנה.
כמעט כן. מכל מקום שם על הר.
ובעוד 20 שנה, יהיה לך נכס ששווה הרבה יותר, ובינתיים הכסף שלך עשה משהו.
יפה. אז הנה, עוד מקום שהוא לגמרי על המפה, טירת הכרמל, יש את מתם באזור דרום חיפה, בכניסה הדרומית לחיפה. קודם כל, השכונה הזאת בכלל בדרום חיפה עלתה בצורה מטורפת.
גם יש שם אזור של מחיר למשתכן שם, נכון? ממול הקיבוץ החותרים, יש שם גם כן אזור מאוד מאוד גדול שם של חדש יחסית.
אקליט.
לא, לא אטלית.
גם באטלית יש דיור למשתכן, אבל כל האזורים האלה של אטלית ושל דרום חיפה כזה, מאוד מושפעים ממתחם ההייטק. כי תחשוב שאותם הייטקיסטים שעובדים באפל, מייקרוסופט, זה וזה וזה, אותם אלה שעדיין עובדים, הם מרוויחים את המשכורות הגבוהות, כמו אלה בהרצליה פיתוח עובדים.
נכון.
המחירים שם הם לא אותם מחירים, זאת אומרת, הבן אדם יכול מבחינת השכירות להרשות לעצמו לשלם קצת יותר בשביל דירה מפנקת.
נכון.
אז למה לא לקנות במקומות שהדירות עדיין הם סביב 1.5 מיליון, 1.8 מיליון, לא?
ואין דרך אגב, אין שם קורולציה בין המחיר של הדירה לסחירות. הסחירות שם יותר גבוהה בחיפה היא
משמעותית. כי אנשים יכולים להרשות לעצמם.
כן, הם מעלים.
מבחינת השכר של האנשים, מה שהם מרוויחים, היכולת החזר שלהם היא יכולת יותר גבוהה, כי הכל יותר זול בפריפריה, לא יעזור. אז אני רוצה רגע לדבר על עוד שני סוגי נכסים, שזה בעצם מעבר למשרדים ולנדלן למגורים, מה שאנחנו מכירים בשפה הסולידית, סוחר קבוע, שמשלם קבוע, מדי פעם מתקלקל משהו, מתקנים, וזה סחירות שהיא באמת מתאימה לאותם אנשים שרוצים ללונגרן איזושהי הכנסה קבועה. יש את הנדלן למטרות נופש. עכשיו, אני לא מדברת על אותם פרויקטים שנבנים היום על הים בבת ים לצורך העניין, והם פרויקטים בפול. זאת אומרת שאתה קונה דירה, 3 חודשים היא כאילו בבעלותך,
סטייל קלאבוטל.
כן, אבל קלאבוטל זה היה טיים שיירינג, פה זה כאילו, אתה קונה במין, אתה קונה דירה שהיא על שמך ובבעלותך בהכל.
כלומר, כאן גם הדירה היא קבועה, היא לא דירה שאני
לחצת על משהו?
כן, סליחה. זה לא זה דירה קבועה, זה לא דירה שאני מחליף אותה.
כן, היא דירה שלך, קנית אותה והכל, אבל 3 חודשים אתה יכול להשתמש בה, בשאר הזמן היא נכנסת לפול מלונאי. זאת אומרת שכל הדירות של כל הבניין נכנסות לאיזשהו מין קופה גדולה, נגיד, כל ההכנסות נכנסות לקופה הזאת, ואז מחלקים את זה באופן יחסי בין הדירות.
סוג של מניות כלשהן.
Kind of, זאת השקעה, לא תמיד זאת השקעה לא טובה, אבל אין לך שום יכולת שליטה על הדבר הזה. זאת אומרת, אתה בידיים של אותה חברת ניהול. אם החברת ניהול תהיה טובה, אם הביזנס יעבוד, פגע, אז הרווחת. אם חברת ניהול לא תהיה טובה והביזנס לא יעבוד, הפסדת. דרך אגב, אנשים קנו דירות כאלה גם באילת, בפרויקט של הילטון של תשובה, חלק מהדירות היו כאלה. חלק אומרים שזאת השקעה מצוינת, חלק אומרים שזאת השקעה לא טובה. בגדול, אתה לא יכול לקבל על זה משכנתא, ואני פחות ממליצה. מה אני כן ממליצה? דירות שהן טאבה למגורים, אבל האופי של המתחם הוא אופי של נופש. ואז אתה כבר מסתכל על תשואות אחרות. הדירה היא שלך, היא בשליטתך. אתה יכול להזכיר את הדירות האלה ב-Airbnb, לתיירי פנים, לתיירי חוץ.
אתה גר במלון, שהחדר במלון לצורך העניין, שהוא קצת יותר גדול מחדר של 18 מטר.
נכון.
20, 50 מטר, תלוי מה בחרת. וזה שלך, ותעשה אתו. אתה רוצה לגור 365 ימים בשנה?
תגור.
תגור, נכון?
אתה רוצה להזכיר לתקופה ארוכה? תזכיר. רוצה להזכיר בהזכרות Airbnb? פגז.
תנהל את זה איך שאתה רוצה. זה, קח את הדירה, קיבלת במקום שזה יהיה. אין, למעשה, אין כאן הבדל בין דירה במגדלי U. רק במקרה הזה, אם... אולי נכסים, דירות קצת יותר קטנות ויותר מתאימות לכיס, שנמצאות גם בלוקיישן קצת יותר תיירותי. מגדל יו נמצא באמצע תל אביב, אבל אם נניח הוא היה...
אז אפשר לעזור לכנרת.
כן, לא, אבל אם נניח הוא היה בכנרת, או אם הוא נניח הוא היה איפה שהילטון בתל אביב, אז זה היה יכול להיות מאוד מאוד מתאים לכזה פרויקט גם כן.
זה מאוד מתאים. תשמע, יש במרינה בהרצליה, יש את אוקיינוס וכל מיני פרויקטים כאלה שאנחנו מכירים מהרצליה, שחלק מהדירות הם דירות טאבו וחלק מהדירות הם דירות נופש. הדירות טאבו זה בעצם הדירות שאפשר להשתמש בהם 365 ימים בשנה, והן גם עולות יותר, הן יותר שוות.
הזכות זה ענייני זכויות.
כי יש לך שם אפשרות של שליטה על הנכס של עצמך. אני בכנרת משווקת פרויקט כזה, אין לנו אף וריאני בפרויקט, לא כי לא רצינו, אלא כי באמת זה פרויקט שיותר מדבר אל אנשים מהמרכז, אנשים שרואים את הכנרת בתור מקום שהם ינפשו בו מדי פעם, ובשאר הזמן הדירות יהיו מושכרות לתקופות קצרות, בסגנון Airbnb, תהיה חברת ניהול השכרות בתוך הבניין, הבניין כולו הוא בניין יוקרה, עם בריכת שחייה, עם חדר כושר, עם חוף, עם כל הפסיליטיז, וזה איזשהו כיוון שהישראלים צריכים להיפתח אליו. למה דודה שלי בקנדה, יש לה דירה במיאמי, וזה דבר הכי טריוויאלי בעולם, שזה מרחק של מקצה אחד של העולם,
כי פלורידה זה בית הסקנים הגדול בעולם.
אבל למה בישראל זה לא ככה? הנה, יש לנו את אלת. כי אנחנו חייבים להישאר צמודים למשפחה,
לא, אני מסכים איתך, כי כשאת מתרחקת מהמשפחה, אני מנסה עכשיו להיכנס לה... שדודה שלך בורחת מהמשפחה, סליחה שאני אומר את זה.
היא בורחת מהקור, היא לא בורחת.
היא בורחת מהקור, היא בורחת במרחק טיסה של איזשהו 3 שעות.
כן.
שההורים שלך יברחו לאילת, זה כולה שעתיים, 3 שעות נסיעה בערך באוטו, והם עדיין המשפחתיות תישאר.
לגמרי, והם גם יכולים לנסוע לשבוע שבועיים, הם לא חייבים לנסוע לחצי שנה. וזה היופי בנכסים האלה. יש פה איזושהי גמישות מקסימלית, שאתה יכול לנצל פתאום נכס כזה שיהיה לך. ולמה בקורונה פתאום אנשים התעוררו על הדבר הזה? לדעתי, קודם כל היה להם יותר זמן. תחשוב, זמן זה משאב מטורף.
אני חושב שהם הבינו שהם קמו בבוקר ואמרו, אין לנו מרפסת בבית ואין לנו תנוף של הכנרת.
וזה מה שהם רצו, הם רצו טבע, הם רצו להרגיש
שיש להם איזה... ופתאום זה נתן להם משהו שונה.
משהו בחוץ, משהו כזה בטבע במקום.
אני דווקא רוצה להיכנס, לשאול אותך מספר שאלות על הפן השיווקי של כזה דבר.
אוקיי.
כמעט שאת באה מעולם השיווק של מכירות, והיום את אומנם מתעסקת בדבר כזה, ומחר את יכולה גם להתעסק בעולמות אחרים. בכזה פרויקט, איפה ההתנגדויות? איפה האנטי של הלקוח? כי אף לקוח לא נכנס, שלום, אני רוצה את הנכס הזה, מזמרים לו, רואה את הנוף, אומר סבבה.
אז יפה.
איפה הוא נמצא שם?
אז קודם כל, הישראלים הם ישראלים, והמשפט הטראומה הלאומית, הקלאב הוטל, כמו שאתה אמרת. עכשיו, אני אמרת להם, חבר'ה, זה לא קלאב הוטל, קלאב הוטל זה שבוע בשנה. פה יש לכם דירה שהיא בטאבו, היא שלכם, היא רשומה על שמכם, על שם הילדים שלכם, על שם הנכדים שלכם.
ואתם יכולים למכור אותה.
וכן, בכל שלב אפשר למכור, וזה תמיד יהיה
אותה. אני אספר לך ככה, להורים של רעייתי היה נכס, היא היחידה בקלאב הוטל שם, והיה לי שום באחת מערוכות צהריים, אני ואחות של אשתי כזה, היינו ויכוח הומוריסטי, מי יורש את היחידה הזאת, כי אי אפשר לרשת אותה. אמרתי לה, טלי, זה שלך, לא? אנחנו מבטרים על זה, תקחי וזה. בסוף הם עשרו את זה ללא תמורה, הצליחו להיפטר מזה.
זה כן, זה סיפור עצוב, ובאמת הצליחו להוציא שם נורא רע לתחום הזה של נדלן למטרות נופש, ואנשים 20 שנה כבר סוחרים את הסיפור הזה. חבר'ה, העולם השתנה מאז.
אז קודם כל, ההתנגדות הראשונה, אנחנו לא רוצים קלאב יותר.
איך זה ינוע, להחזקה גבוהה, כל הנושא של החזקה נורא מפריע לישראלים, נורא מטריד אותם. כי יש כל מיני בניינים, סטייל מנדרין כזה, הבניין שם בחוף מנדרין,
כן. איך קוראים לו?
מנדרין, לא יודעת.
כן, זה המלון מנדרין.
מלון מנדרין.
חוף מנדרין, כן.
שזה מין בניין כזה שעמד נורא עצוב המון שנים, וההחזקה שם לא הייתה משהו, ופתאום הוא מתחיל להתעורר לחיים. זאת אומרת, מקום שנמצא במיקום כזה, לא משנה מה תהיה רמת ההחזקה בו, תמיד, תמיד, תמיד יהיה לו ערך, ותמיד יהיה לו שווי, כי יש לו נוף לים, הוא על הים, אין דבר.
אבל בסדר, אבל זה גם, אני חושב שזה גם דבר נכון. גם לבית בכפר סבא, רעננה, יש החזקה.
נכון.
כעבור 10, 15, 20 שנה צריכים לצבוע את החדר מדרגות,
צריך
לשנות.
צריך לרענן, צריך לשפץ, השי אין ש... ספק. היום חברות שמתעסקות בהחזקה יודעות כבר איך לתחזק בנייני יוקרה, כי כבר יש לנו U ו-W והקירו ושמקירו, ויש לנו את כל הסגנונות. בלו, זאת אומרת, יש הרבה פרויקטים.
אז יש לנו את ההתנגדות של הנושא של ההחזקה, ההתנגדות של הנושא...
הנושא של ההחזקה מטריד את הישראלים. עוד נושא שמטריד את הישראלים זה... איך אני יודע שיזכירו את היחידה שלי ולא של החבר שלי? או במילים אחרות, איך אני יודע שלא דופקים אותי? אז חבר'ה, גם פה יש מנגנוני הגנה. אנשים הם לא, כאילו, זה לא שוק. יש חברות מסודרות שעושות את זה. היום דרך אגב רשתות של בתי מלון נכנסים למתחמים כאלה. רשת מלונות בראון לקחה מתחם קומפלקס כזה באילת. אנחנו היינו בקשרים עם רשתות בתי מלון על הפרויקט שלנו שינהלו את זה ברמה הכי גבוהה שיש. הרעיון הוא שלא איזה מתווך יעשה את זה על הדרך, אלא באמת חברה עם כל השירותים.
שזאת ההתמחות שלה.
בדיוק, שיודעת גם לתקשר עם אותם קבוצות בחול שמגיעות, מחול שמגיעות, לכשיגיעו, אבל הם יגיעו. חבר'ה, כל משבר עובר. אתם רואים שהאופי של האדם הוא יותר חזק מהכל. לחברה שלי יש בן זוג בוונציה. אז כל דבר שקורה, אני, עם הקורונה, אני יודעת איזה שבועיים לפני. בקיצור, הוא שלח אתמול תמונה מהכיכר המרכזית בוונציה. מה אתה חושב שהולך שמה?
חזרו לשגרה, באירופה חזרו לשגרה.
בלגן, אחד על השני,
חגיגה. כמו פה, אנחנו לא היחידים, אנחנו לא היחידים שנהנים פה, גם שם.
לגמרי. אז כאילו, באמת, נפש האדם והיצר ההישרדותי והרצון שלנו ליהנות ולנפוש ולעשות חיים, בסוף יותר חזק מהקורונה ומהכל. ואם בא לך לחזור קצת למשברי עבר, אם זה מחאת האוהלים, או תוכנית מעם אפס של יאיר לפיד, שעד היום אני לא מסוגלת לסלוח לו על השטות הזאת, אז המחירים ממשיכים לעלות גם אחרי, וגם כשכולם יושבים על הגדר, אז המחירים ממשיכים לעלות. עדיף להיות בנדלן בתוך השוק. תהיו בתוך השוק, תקנו דירה, גם אם זו דירה קטנה, תשפצו, לאט לאט, לא לקפוץ מעל הפופיק.
אנחנו זוכרים את כל האנשים שבאים ואומרים, יש לנו כסף, ובזמן שהם אומרים, יש לנו כסף, הכסף נשחק. ובסוף, אבל באמת, גם משברי נדלן הם מתאוששים. מחירי הנדלן לא ירדו. אנשים, אני שומע לקוחות שפונים אליי, כן, אולי אני אחכה עוד קצת, המחירים ירדו. חבר'ה, איזה מחירים ירדו?
זה נורא. אני שומע את האנשים האלה, ובא לי כאילו לתפוס אותם, לנער אותם.
לפני שבועיים, את יודעת מה קורה לשוק המשכנתאות? שוק המשכנתאות, ריביות המשכנתא, שנכון, הם עלו ביום הקורונה, ב-15-16 למרץ, הם עלו, נתנו קפיצה. אבל כבר בתחילת אפריל, אמצע אפריל, הם ירדו בחזרה. ليותר نموخ مما شاء לפני הקורונה.
داي، אז ما ذا عمر بعצم ايخ
ابا؟ ذا عمر شيوسف، ذا عمر شيوسف مומخه لمشكنتאות كلكلا. بموצא عراقي مفوغر، لو رצה لاجدت اسمه، باولפן تلفزيون قبل اسبوعين ونصي. وعمر ما مخيره المشكنتאות قالوا، واني مكبل عصبين. انا بقول متى انت ادوني؟
ישבת בבנק.
כן, שיכול להתחר... שהשם משפחה שלך מתחרז עם שיר של חנוכה. ישבת בבנק ועשית משכנתה. המשכנתאות ירדו, יש אחלה עסקאות היום. כלומר, אפשר לקחת את כל המעגלים האלה ולנתב אותם למקומות נכונים, כי המשבר הבא יקרה, וזה לא משנה אם זה משבר קורונה, משבר מנהיגותי שיש לנו כאן, או בחירות שיקרו תוך שנה, שנה וחצי.
כנראה. ודרך אגב, בעניין הזה אני גם רוצה לפרגן למקצוע שלך, שזה כל הנושא של ייעוץ משכנתאות וייעוץ פיננסי. תשמעו, חבר'ה, שווה לשלם. שווה לשלם לאותם אנשים שמבינים בזה ויכולים לחסוך לכם את המימון, את המשכנתא, את העשרות, אם לא מאות אלפי שקלים במשך תקופת חיים שלמה. זה מדהים שאנשים עוד לא התעוררו ולא הבינו עד כמה הדבר הזה הוא נדרש. אנחנו הרי מדברים אלינו סינית בבנקים, אנחנו לא מבינים כלום. תשקיעו קצת בזה, אתם קונים נכס כל כך יקר, תשקיעו.
אני חושב שלאט לאט יש מודעות לדברים האלה, זה בדיוק כמו שהיום מבינים גם למה צריכים מתווך. בעסקות נדל"ן, מבינים את זה.
עדיין, באנשים... עדיין, עד שמוצאים את הצ'ק, זה קשה להם מאוד מאוד, אבל נכון.
עדיין, יש, אני חושב שיש היום המון מודעות לכל העולם הזה, ולכל עולם היועצים היום. אם פעם בן אדם שיפץ לבד את הבית, היום כבר יש לו את המעצבת פנים שמשפצת לו. כלומר, הדברים האלה, זה סוג של מעגלים, וככל שאנחנו לומדים, והאינטרנט מתרחב, וכל הדברים האלה, זה קורה.
אז מה, ריקו אמר שאני אמכור דירות מהבית? זה מה שהולך לקרות?
שמי, זה נהדר. אני חושב שאני לפני 3 שנים, אני חושב, בעיר הנדלן היה מישהו שממש עשה סיור וירטואלי.
וירטואלי כזה, נכון.
עם משקפיים.
נכון, תלת מימד.
אני עליתי על כמה טעויות שעושה בסיור, כי הוא ראה את הכיכר המרכזית בפראג, ואמרתי לו, זה לא הגיוני שכאן אנחנו עומדים באמצע השעון וזה, אבל לא משנה. אבל כן, כנראה העולם הזה הולך להשתנות. ולמה לא? שמי, אם אנחנו... את מכירה את זה.
לקבל בברכה את
השיווק. בעולם, בעולם השיווק שלך, את מכירה את המאות אלפי שקלים שמשקיעים בהדמיות ומודלים ורחפנים שמעלים לאוויר. וקודם לפני הרחפנים דברים אחרים. למה לא לעשות את זה בצילום וירטואלי, שאת יכולה לתת לבן אדם טוטונוף מהסלון שלו.
אין שום סיבה.
בלי לנסוע חצי יום, שבדרך כלל כל המשרדי המחירות האלה פתוחים עד אחר הצהריים, אף אחד מהם לא עובד בערב. כולנו אבל עובדים במהלך היום, כולנו, אנחנו עצמנו.
נכון.
או רק יום שישי, וכולם בלחץ. למה נעשה את זה בצורה נוחה?
אשכה, אמרתי, המשאב העיקרי שחסר לאנשים היום זה לא כסף, זה זמן. באמת, לאנשים קשה.
אם בנקים היום יודעים להחתים מהבית, את הלקוח מהבית, למה לא לעשות את זה פה ברכישת נדלן? נכון שצריך... באיזשהו שלב כן אני מאמין להרגיש.
בדיוק.
להרגיש.
אתה כן תרגיש, לה... אתה תרגיש בחוזה, לא תהיה לך ברירה, אתה תהיה חייב לשבת מול אותו יזם, לא, מול אבל... אותו איש מחירות, מול אותו
בדיוק.
עורך דין מטעם היזם, ולהסתכל בלבן של העיניים.
נכון. אבל... זה, העולם שלנו הולך להשתנות, הקורונה צריכים להסתכל עליה, נתנה גם... לנו הרבה דברים טובים.
בדיוק, גם בתור משהו טובים. חיובי.
חייב להגיד לך שאנשים שהגיעו לבתי חולים בשבועיים האחרונים קיבלו שירות מעולה, כי אף אחד לא נכנס לבתי חולים עכשיו.
אנשים בטראומה.
כן.
ליצמן לא עזב בזמן.
טוב, אחרי זה אני אספר לך, אבל... אבא שלי הגיע לבית חולים, איזה יופי, ליצמן תפקד, תוך חצי שעה הייתי בצנתור.
רק חבל שהוא כבר בדיור, הוא כבר לא שם.
כן, מה רוצים ממנו? אבל כן.
נחמד, ולמשפט, באמת משפט אחד לסיום. חבר'ה, תשקיעו בארץ, עזבו אתכם מכל מיני השקעות בחול. כל בן אדם שני שמגיע אליי לפגישה, כן, קניתי נכס בבטומי, קניתי בפרה, קניתי בפורטוגל, איך אתה יודע איפה לקנות?
הראת לי להנחתה מטורפת. אחד, אני נגד רכישות בחול, כי את לא יודעת לנהל אותם כמו שצריך. 2, שבוע הבא תתארח כאן בחורה בשם ענת שפכט, שמתעסקת בנדלן בארצות הברית.
זה יהיה מעניין.
כן.
אבל כן, תשקיעו במקום שאתם יכולים לנסוע, לראות את הנכס לפחות. בואו נתחיל מזה.
שרון, שמחתי מאוד להארח אותך בשנית.
גם אני, תודה רבה.
תודה לשוקי ולאוסנת, הטכנאים שלנו, שמרחוק עוזרים לנו כל הזמן. שבוע הבא אני מקווה שגם תהיה מצלמה עליי. מי שרוצה להשיג אותך ליצור קשר, איך עושה את זה?
שרון רייך בפייסבוק.
אוקיי, טלפון, את רוצה או משהו כזה?
052-2726-751.
יאללה, יש לנו ארץ נהדרת, תשקיעו בארץ. ויום חם היום, תשאירו מים לחתולים בחוץ, זה מאוד מאוד חשוב.
נכון.
יאללה, שבוע טוב, המשך שבוע טוב, נתראה שבוע הבא, תודה.
ביי.